רב סולוויצ'יק היה מוסר דרשה, היה נושא דברים כל שנה בין כסל לעוסר, ובשנה אחת הוא התייחס בדיוק לנושא שלנו, והוא טוען שיש סתירה לכאורה ברמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם, בין בזדון, בין משקגה, כשיעשה תשובה וישוב מחרתו, חייב להתוודות לפני הקהל ברוך הוא. אז הרמב״ם קובע שהמצווה של תשובה היא בעצם מצווה של וידוי. והרמב״ם מביא את הפסוק, וזה בפרק א' הלך א', והתוודו את חטאתם, זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. אז אם כן, יוצא לפי הרמב״ם שהמצווה של תשובה היא מצווה של וידוי. אבל מאוד מוזר, משום שאנחנו יודעים שיש מצווה של תשובה, לא רק של וידוי. תשובה היא בלב, הרמב״ם רושם כאן בלכות תשובת כל פרטי הפרטים וכל השלבים, איך אדם מגיע לידי תשובה. אז איך ייתכן שיבוא הרמב״ם ויקבע שאין מצווה אלא וידוי? והרמב״ם ממשיך ואומר, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. כלומר, המצווה היא מצווה של וידוי, לא מצווה של תשובה. אז כדי לענות על השאלה, והמנחת חינוך הרחיק לכת, לומר שאין מצווה של תשובה בכלל, יש רק מצווה של וידוי, והרב סולוויצ'יק לא היה מוכן לקבל את התפיסה הזאת, ודאי וודאי שיש מצווה של תשובה. אז כדי לענות על השאלה הזאת, רב סולוויצ'יק אומר שיש שיטה מיוחדת בלימוד ההלכה לחלק את המצווה לשתיים. יש מה שנקרא קיום המצווה, ויש מה שנקרא פעולת המצווה, מה שאנחנו קוראים מעשה המצווה. ואומר שלמשל בדרך כלל שני החלקים הללו חופפים יחד, הם באים בבת אחת. למשל בנטילת לולב ולקחתם לכם, הוא עושה את פעולת המצווה ותקף מקיים את המצווה. אבל יש לפעמים מצוות בודדות שבהם אפשר לחלק בין מעשה ופעולת המצווה לבין קיום המצווה. לא כדוגמת לולב או שופר או פעולת אכילת מצה, כאשר הפעולה היא זהה עם קיום המצווה. יש מצוות שבהם פעולת המצווה וקיום המצווה אינם זהים. יש לפעמים שפעולת המצווה היא לחוד, למשל ביד או בפה, וקיום המצווה הוא לחוד. מתי הוא מקיים את המצווה? לא בשעה ולא על ידי פעולת המצווה. פעולת המצווה היא חשובה מאוד ויש לה תוקף, ההלכה מכירה בה, אבל לא זו היא מהות המצווה. מהות המצווה, היינו קיום המצווה, איננה בפעולת היד או פעולת הפה. ולכן הוא רוצה לומר שבמצוות תשובה, נכון שקיום המצווה הוא תשובה וכל השלבים של תשובה, חרטה וקבלה וכו', אבל פעולת המצווה היא וידוי. וידוי הוא מייסה המצווה, וזה מה שהוא חייב לבצע, וקיום המצווה הוא במצב רוחני, במצב רגשי פנימי של הלב, במעמד הפנימי הזה של קיום שבלב. הוא נותן עוד דוגמה, למשל באבלות. המשנה אומרת במסכת סנהדרין, אין אבלות אלא בלב. דהיינו שמצוות האבלות מתקיימת בלב, כשאדם מרגיש את האבלות. ובכל זאת יש פעולות של אבלות, יש איסורים, יש יראה איסורי אבלות, נעילת הסנדל, שיחה, רחיצה וכו' וכו'. אבל קיום המצווה ומהות המצווה, מתי הוא משיג את המצווה ומקיימה, דווקא בשעה שהוא מרגיש בלב את האבלות שבלב. אז ממילא הוא רוצה להגיד שהדוגמה הקלאסית של החלוקה הזאת בין מעשה המצווה לקיום המצווה היא הדוגמה של מצוות קריאת שמע. המצווה של קריאת שמע מתקיימת על ידי אמירה בפה, כשהוא קורא את כל הפרשיות, אבל לא זוהי קיום המצווה. קיום המצווה מגיע על ידי קריאת הפרשיות, אבל מהו הקיום של המצווה? קבלת עול מלכות שמיים. ולכן הוא אומר, ועבדתם את השם אלוקיך בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב, הווה אומר, זו תפילה. אז תפילה נקראת בלשון חז"ל, על פי הפסוק, ועבדתם בכל לבבכם, עבודה שבלב, דהיינו קיום המצו בלב, אבל כל זאת, איך אני מגיע לידי קיום שבלב?
מהו? את התפילות.
כן, בדיוק, מהו, מייסה המצווה, אמירת התפילה, אלא שקיומה של המצווה היא בלב. ולכן, הוא אומר ככה, יש לכם את הדפים האלו, כי הגענו לדף 41, אני אוהב שתראו את זה בפנים, אני לא יודע אם הספקתם.
הייתי
41 צריך להיות כזה דף.
It's a smaller pages.
הרמב"ם כותב בספר הפילוסופי שלו מורה לנבוכים שנכון שאדם צריך להכיר במצווה ולדעת מהי מעלתה של מצווה, אבל פעולת המצווה היא פעולת מייס המצווה של אמירת התפילה. אז על ידי אמירת התפילה הוא מגיע לידי מה? לידי קיום המצווה, דיינו עבודה שבלב. והרמב"ם מסווג את התפילה בספר אהבה, יש לו י"ד ספרים במשנה תורה, אחד מהם הוא אהבה, השני שבהם. וכיצד היא אהבה? איך אדם מגיע לידי אהבה? שיאהוב את השם באהבה גדולה. אז הוא אומר שהוא מגיע לידי נפש קשורה באהבת השם, שוגה תמיד, בא תמיד, כאילו חולת אהבה, מביא את הפסוקים בשיר השירים של חולת אהבה, ועבודה שבלב היא בעצם אהבת השם, אבל אדם צריך לומר את התפילות, אמירת התפילה, מייסד מצווה, פעולת המצווה שעל ידה מקיים את הקיום שבלב. ונדמה לי, לפי עניות דעתי, פה רב סלוויצ'יק חרש וקבע ממש שטח חדש בפני עצמו, שאף אחד לא ידע ולא חלם, לא דיבר עליו. דיינו, החלוקה בין מייסה מצווה כפעולת הגוף, אם זה בפה, אם זה ביד וכולי וכולי, לעומת קיום שבלב, המצב הפנימי של הרגשת הלב. הרמב"ם תמיד, כשהוא בא לנסח את המצווה בהקדמה שלו לכל חלק של המצוות, הוא מנסח את המצווה מבחינת פעולת המצווה. ולכן הרמב"ם בהלכות תשובה אומר, חייב להתוודות, משום שהרמב"ם מנסח את פעולת המצווה, ופעולת המצווה היא וידוי, להתוודות. גם בתפילה, מצוות עשה להתפלל, דהיינו לומר את התפילות, אבל זוהי רק מייסה מצווה, פעולת המצווה. אבל קיום המצווה הוא בלב. וכאן אנחנו מגיעים ל-43, יש לכם 43, הקטע השני. הוא אומר ככה, אוקיי, בסדר, אוקיי, אז זה כבר דיברנו. טוב, ב-45 הוא אומר שיש מצווה של וידוי, אבל זוהי רק פעולת המצווה, וקיומה היא התשובה, וזהו המצב שבלב, של קיום שבלב.
אפשר לקיים את המצווה, לקיום המצווה בלי פעולת המצווה?
לא. אי אפשר, המייסה מצווה הוא זה שיוצר ומביא לידי קיום המצווה.
מי שאומר בקריאת שמע שאין לקיים הפעולה בלי שמיעה, אז לפי זה אי אפשר אפילו לקבל מלכות שמיים, מפני שזה הקיום של המצווה.
כן, מצווה קריאת שמע היא על ידי קריאת הפרשיות, ומי שלא קורא את כל שלושת הפרשיות לא יצא ידי חובה, והרמב"ם סובר שכל שלושת הפרשיות הם דאורייתא. על איזה דף הגעתם פה בציון? עד 45? עד 45. אוקיי, הוא ממשיך אחר כך, אבל זה יספיק לנו לבינתיים. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא של שמחת יום טוב. ופה יש לכם את הדף הזה, וביקשתם משם. חיפשתי גמרא מועד קטן, אבל לא הצלחתי לאתר את הגמרא. יש לכם אולי מועד קטן?
יש לי גמרא.
לא? אז אולי ניקח פסק זמן, כי אני אוהב לראות את הסוגיה. אז מצאתי את הגמרא. אומרת הגמרא במועד קטן י"ד עמוד ב', בערך 15 שורות למטה מתחילת העמוד, אבל אינו נוהג אפילותו ברגל, שנאמר ושמחת בחגך. אז הגמרא קובעת כאן שיום טוב, שחג דוחה אבלות. הגמרא מפרטת, אי אבלות מי קורא, אם הוא כבר קבר את מיתו לפני החג והוא התחיל את האבלות, עתי עשי דרבים ודחי עשי דיחיד. הגמרא כאן מפעילה את הכלל של דחייה, ויש כאן כלל שעשי דרבים דוחה עשי דיחיד, כלומר איך אני בוחר בין שתי מצוות, כל מצווה מחייבת אותי אבל יש סתירה ואני לא יכול לקיים את שתיהם. אז אחד מהכללים הוא שמצווה שהיא מוטלת על כל כלל ישראל, על הרבים, יש בה כוח מיוחד לדחות מצוות עשה של היחיד. אבלות היא מצוות עשה של היחיד. מי מחויב באבלות? לא כל ישראל אלא האבל. ואילו שמחת החג היא מצווה המוטלת על כל הציבור כולו, על כל כלל ישראל. זה נקרא מצוות עשה דרבים. אז למרות, על אף שהוא התחיל את האבלות לפני החג, מכל מקום בא החג ומחייב אותו במצוות רבים של ושמחת בחגיך, והמצווה הזאת דוחה את חובת היחיד של אבלות. והיא אבלות דהשתו, ואם הוא קבע את מיתו ברגל במועד, לא עתי עשי דיוחיד ודוחי עשי דרבים. המצווה מוטלת על יחיד להתאבל אינה דוחה את המצווה מוטלת על הרבים לשמוח, לקיים את המצווה של ושמחת בחגיך. אז אם כן, הנחת היסוד של הגמרא הזאת, הגמרא לא מפרטת אפילו, לא מנסחת את ההנחה, את עצם ההנחה. מהי עצם ההנחה פה? מהי ההנחה? What's the premise? מה ההנחה שקודמת לכל הסוגיה הזאת? אם אני נכנס לשאלה של דחייה, אז מה ההנחה? אם אני מעלה פה שאלה של איזה מצווה דוחה איזה מצווה, אז מהי הנחה שכאילו מונחת מתחת לשאלה הזאת, מתחת פני השטח,
שאי אפשר לעשות את שניהם?
בדיוק, שאי אפשר לקיים את שניהם. נכון? דהיינו הגמרא בכלל לא אומרת שיש סתירה. הגמרא אומרת איזה מצווה קודמת ודוחה את איזו מצווה, אבל כנראה שיש פה סתירה בין שתי המצוות. או לדוגמה, הגמרא במסכת שבת, אני רק נותן דוגמה לסבר את האוזן, בתחילת פרק במה מדליק את שואלת, מה הוא עושה אם יש לו רק נר אחד בליל שבת של חנוכה? הוא מקיים את המצווה של חנוכה משום שיש בה פרסום הנס, או מצווה של נר שבת משום שיש בה שלום בית? מהי הנחת היסוד של הגמרא? שאי אפשר בנר אחד לקיים את שתי המצוות. מדוע אני לא יודע, אבל זה צורך אם. אבל תמיד כשהגמרא שואלת, מסתפקת איזה מצווה דוחה את איזה מצווה, תמיד אנחנו חייבים לשאול את השאלה מדוע אי אפשר לקיים את שתי המצוות. והשאלה הזאת מתאימה בול לסוגיה הזאת במסכת מועד קודם, משום ש למה אתה אומר, למה אתה מניח שיש סתירה פה ואי אפשר לקיים גם את המצווה של שמחה וגם את המצווה של אבלות בבת אחת, ואפשר לשתיהם לדור בכפיפה אחת? כי הרי יש י"א איסורי אבלות, ובתוכם כמה פעמים מופיע שאסור לאכול בשר ולשתות יין? כמה פעמים זה מופיע בי"א איסורי אבלות שאסור לאבל לשתות יין? זה לא מופיע בכלל, משום שאבל מותר לשתות יין, אבל מותר לאכול בשר. ויותר מזה, יתר מזה, הרי יש מנהג של סעודת הברכה, הסעודה הראשונה לאחר שהאבל מגיע מבית הקברות, היא הסעודה הבשרית, שמגישים אותו שכינה וכו' וכו'. ואצל התימנים שותים יין בכל אחד מהימים של ימי הבילות, שבעת הימים, מתחילים עם X מספר של כוסות של יין, וכל יום שותים יין אחר, אין איסור של... המצווה של שמחה מתקיימת על ידי מה?
בוסר ויין.
בוסר ויין, אין שמחה לא בבוסר וביין. אם כן, נשאל את השאלה, ביום טוב מותר לי לבוש נעלי ספורט שאין בהם אור, אני, אז אם כן, אבל אסור בנעילת הסנדל, אבל מי אומר שביום טוב אני מחויב ללבוש את הסנדל? או עוד כמה דוגמאות, אבל אסור, הוא מנוע מרחיצה, אבל מי אומר שביום טוב חייבים ברחיצה? אין פה מצווה חובה של רחיצה ביום טוב, וכו' וכו'. בקיצור, אין שום סתירה בין שתי המצוות הללו. אז שיקיים את המצווה של אבילות ויזהר וימנע מכל אותם י"א דברים שאבל אסור בהם, אם היה לי גם המלכות אבילות פרק ה' הלכה א', אולי תשמעו לעצמכם, תראו את הרשימה של י"א איסורי אבילות, ואין ברשימה הזאת אפילו איסור אחד שהוא ההפך, שהוא סותר את היונטף. אלא מה, אין שמחה לבוס ויין, אז אבל מותר בי בבוס ויין. אז לשם מה הניחה הגמרא? מה חייב את הגמרא להניח?
כן.
מי כפה עליהם הר כגיגית? שאני חייב לבחור אחד משתיים, או שאני בוחר את המצווה של שמחה, או שאני בוחר את המצווה של אבלות. למה אני צריך לבחור שיקיים את שתיהם? אומר רב סולובייצ'יק, לפעמים אין סתירה בפעולת המצווה, במעשה המצווה. אפשר לקיים את שתיהם מבחינת המעשה המצווה, אבל הסתירה היא בקיום המצווה. וכאן תסתכלו בדפים שמסרתי לכם על התשובה, אז הוא מביא פה איך נדבר על אבילות? אוקיי, עכשיו אני...
יש
פה אבילות, אבל כמובן זה הלך לי לאיבוד. זה אבילות? איפה הוא מתייחס לאבילות? אוקיי, לא, את הדפים הללו יש לי, אבל איפה הקטע על אבילות? הנה בעמוד מספר 40 הוא כותב שאבילות היא מורכבת משתיים. יש איסורי אבילות כגון נעילת הסנדל, שיחה, רחיצה וכו', ואלו הם פעולת המצווה של אבילות, אך קיום המצווה אינו אלא בלב, והוא הדין בשמחה שנצטווינו הלב ושמחת בחגיך. פעולת המצווה הייתה בהבאת שלמים בזמן בית המקדש, ובימינו בבוסר ויין. אלו הן פעולות המצווה, אבל קיום המצווה הוא בלב, קיום של שמחה. מהו ההבדל בין אבלות בתור קיום שבלב לבין שמחה של קיום הלב? פה יש סתירה, למה? מה צריך האבל להרגיש? איזה הרגשה שבלב הוא...
עיצוב.
לא בדיוק עצוב, אני לא הייתי אומר עצוב. הוא צריך להרגיש ריחוק מאת השם. הקדוש ברוך הוא התרחק ממנו. הקדוש ברוך הוא לפעמים קרוב, לפעמים הוא רחוק. כשאדם רחמנא ליצלן באבלות, מהי האבלות שבלב? הוא מחפש את השם, לא מוצא אותו מקרוב. הקדוש ברוך הוא רחוק ממני. מהו הקיום של שמחה? מה זה שמחה? רק הוללות וטוב, אם הוא חסיד אל קלבך אז הוא קופץ על השולחנות ורוקד ושאר, נכון, כל זה הוא טוב יפה, אבל זה לא הקיום לפי הגדרת ההלכה. איך הגדרה מגדירה את שמחה?
להיות קרוב לשם,
לפני השם בדיוק, להגיש קירוב לשם. למשל, אדם שמקיים את שהוא אבל והוא מקיים ביתר דייקנות את כל י"א איסורי אבל עד קוצו של י"ד, אבל במצב הפנימי שלו הוא מרגיש שמחה, הוא מרגיש הופלה, הכל בסדר, הכל טוב ויפה, הוא לא מרגיש שום ריחוק מאת השם. האם הוא קיים את המצווה של אבילות? לא, פספס, למה? הרי הוא קיים את כל י' א', הוא נמנע, הוא מנע את עצמו מנעילת הסנדל, מאכילת פס, סליחה, משיחה וכו',
אלא מה? כל תלמיד מצוות צריכות כוונה או לא? אם לא צריך כוונה.
לא, לא, פה יפה מאוד שאתה מעלה את הנושא של מצוות צריכות כוונה. פה לא מדובר בכוונה, פה מדובר בקיים שבלב. קיים שבלב הוא לא כוונה, קיים שבלב הוא מצב רוח פנימי.
מה שהוא מרגיש.
כן, הוא חייב להגיע להרגשה פנימית של ריחוק מבית השם, זה נקרא אבילות. אין אבילות על בלב, כן?
איך עושה אדם רחוק מהשם?
לא בדיוק רחוק במרחקים, אני לא מתכוון שבודקים כמה מטרים הוא מבית השם, רק אני מתכוון שהוא לא מרגיש את יד השם או את החיבוק של השם. הוא מרגיש לא את מידת החסד והרחמים אלא מידת הדין. הקדוש ברוך הוא ירד עליו במידה קשה של דין ולקח ממנו אחד מקרוביו. איפה השם? כן? איך? כמו שאנחנו אומרים בתשעה, תשעה באב זה יום של אבלות משום שאיכה. איכה, מה זה איכה? איפה השם? אני לא רוצה אותו. כמובן, אדם חייב להצדיק עליו את הדין, כאל אמונה ואין עוול וכו'. הקדוש ברוך הוא צדיק ואני חסר. זה נכון, אבל מתוך הרגשה של אבלות, של חיפוש השם. ממילא, בשמחה אדם יכול לשתות כל היין המשובח שבעולם, הוא יכול לאכול כל הסלב שבעולם, כל הבשר הכי טוב, גריל תימני, אני לא אכפת לי מה. אבל בכל זאת, אם הוא מרגיש עצוב, כמו שהוא מרגיש רחוק מבית השם, לא קיים את המצווה. כי כאן פעולת המצווה היא רק אמצעי להביא את האדם לידי קיום שבלב. אם הוא לא מרגיש את הקיום שבלב, אז הוא פספס את המצווה. ומילא אומר רב סולובייצ'יק, זה היסוד שעומד מאחורי הסוגיה הזאת במסכת מועד קטן. אדם שיש לו מצד אחד אבלות, מאידך גיסא יש לו שמחת יום טוב, הוא נמצא במצב של סתירה. אין שני הדברים הללו יכולים להתקיים בבת אחת, אין שניהם דורם וכפיפה אחת, משום שלמרות שאין סתירה בפעולת המצווה, הוא יכול לקיים את כל פעולות של אבלות ואת כל פעולות של שמחה בבת אחת, ואין פה סתירה על פי הלוחם, מכל מקום הסתירה היא בעצם קיום המצווה, בעצם מהותן של שתי המצוות הללו. כי מהות של אבלות היא אבלות שבלב, מהות של השמחה היא שמחה שבלב. אז מה הוא יקיים? בואו נראה את זה בפנים בלשונו הזהב כאן בהערה לביקשת משום. הוא אומר, למה לא יקיים את שתיהם אבלות ושמחת הרגל כאחת, אבל מותר בבשר ויין? והיכן כתוב שביום טוב אסור לאדם לחלוץ את מנעליו להימנע מרחיצה ושיחה ושאלת שלום וכיוצא בזה ברגל? אמנם השאלה היא צריכה לפני ולפנים. אין החינמי, בפעולות החיצוניות אין הכחשה זו לזו, ויכולות לקיים בבת אחת. הסתירה כרוכה לא במעשה המצווה ובפעולתה, אלא בקיום מצוותם. קיום מצוות השמחה וקיום מצווה של אבלות, יש במהותן סתירה. מהות השיחה, השמחה היא פעולה נפשית, שמחה שבלב, וכמו כן, טיב האבלות וקיומה הוא עמדה נפשית, ענינות שבלב. התורה צוותה כי אבלות שבלב תלבש צורה מוחשית של ניהוג איסורי עבר, ושמחה שבלב תסתמל על ידי אכילת קודשים, אכילת בוס ויין פורם. however, מעשים אלו הם רק בגדר אמצעים שעל ידם מגיע האדם לקיום מצווה שמחה ואבלות שבלב. וביחס לשמחה ואבלות שבלב ישנה הכחשה הדדית, ואי אפשר לשני הפכים שיתייחסו לנושא אחד בזמן אחד. לפיך קבע הגמרא שבא הרגל בתור מצוות הרבים ודוחה את האבלות בתור מצוות היום. משהו יופי.
אז אם אחד לא עצוב שהוא יושב שבעה, הוא לא יוצא ידי חובה?
עוד פעם, לא הייתי אומר, סליחה שאני, יש לי סלידה קצת מהמילה עצוב, אני לא...
אוקיי, הוא לא מרגיש...
הרי מצווה גדול לי אז בשמחה, אבל מה אני מתכוון להגדיר באופן, אם יש לך מסכת סוכה, אבל כמובן... או, יש מסכת סוכה. בדף חוף ה' במסכת סוכה יש רשי שאני רוצה להדגיש פה, זה קצת סטייה מהנושא שלנו, אבל בכל זאת שאלת מה זה קיום שבלב ביחס לבילות, הוא חייב להרגיש צער ועצבות. אומרת הגמרא, אובל חייב בכל המצוות המורות בתורה, האבל חייב בכל המצוות כולל גם מצוות סוכה. שואלת הגמרא, הרי חתן בליל חתונה פטור מקריאת שמע, למה? כי הוא תרוד במצוות בעיל הראשון. אז למה לא נאמר שהאבל הוא תרוד באבלותו, וזה יפתור אותו ממצוות כמו שחתן פטור מן המצוות? זה בסוכה דף חופית, כדאי לראות את הסוגיה הזאת. אומרת הגמרא, יש לחלק בין טרדו של חתן לבין טרדו של אבל. הוסם בנוגע לאבלות, תוריד טרדו לרשוס, הטרדה שלו היא רשות. ואילו הוכה תוריד טרדו למצווה, וחוסם הוא תוריד טרדו למצווה. אומר רשי, טרדו לרשוס אף על פי שאבל חייב לנהוג אבלות של נעילה, רחיצה ושיחה וכו', אינו חייב להצטער. אומר רשי, אינו חייב להצטער, הטרדה, הצער שמונע ממנו את המצווה של סוכה או מצוות אחרות, אותו צער אין לה גשפנקה, אין לה חלושי מצווה, כי זה נקרא צער, זה צער של רשות. מי ביקש ממך להצטער? פילי פלון, נכון?
אם זה זה
הטרדה, אומרת הגמרא, של אבל היא טרדה לרשוס. אומר רשי, אינו חייב להצטער. תסתכלו בפנים, פה ברשי.
זה כנגד מה שהר...
לא, כי הרב סולובייצ'יק מתכוון לקיים שבלב של מה? של ריחוק, הרגשת ריחוק, שהוא ההפך של שמחה, כשאדם אומר לפני השם, כל מקום שכתוב בתורה, לפני שמחה, תמיד התורה הוסיפה לפני השם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. והאבל לא מרגיש את ההרגשה הזאת של מעמד לפני השם. זה הנושא של אבלות. לכן בעצם בתשעה באב, כשאנחנו כולנו אבלים, אז יש בעיה של תפילה, כי תפילה הרי באה מכוח עמידה לפני השם. מה ההגדרה של תפילה? עמידה לפני השם. לכן למשל יש מנהג להסיר את הפרוכת בליל. במגילת איכה ירמיהו המלך אומר סוסם תפילוסי. מה זה סוסם תפילוסי? הקדוש ברוך הוא כאילו סגר את שערי התפילה. כל הנושא של תפילה בתשעה באב הוא מאוד מאוד מסובך. איך אדם יכול לבוא ולהתפלל בתשעה באב כאשר מצוותו היא מצוות אבלות? ומהי אבלות? ריחוק מעת השם. ומהי התפילה? קירוב לפני השם. אז יש כאן סתירה, אינני יודע איך לפתור את הבעיה הזאת. זוהי בעיה שכמעט תיקו, אי אפשר לפתור אותה. ולכן יש כל מיני מנהגים לקיים את מה שכתוב בפסוק שם באיכה, סתם תפילתי, התפילה היא סתומה, אני לא יכול להתפלל. ויש כמה וכמה מצוות שכרוכות בהרגשה של קירוב לפני השם שאי אפשר לבוא ולקיים אותם בתשעה באב. למשל תפילין, שרי תפילין זה גם כן קירוב לפני השם וקדושה מיוחדת. אוקיי, סליחה, אני יצאתי קצת מעיקר הנושא שלנו. על כל פנים, היסוד כאן בגברה במסכת מועקות לנו שאין אין סתירה בין אבלות לשמחה ביחס לפעולת המצווה, ושתיהם אפשר לקיים בבת אחת, אבל הסתירה היא בקיום המצווה. ואומנם הפעולות הן פעולות של אמצעי כדי להגיע לקיום המצווה, אבל הקיום הוא מצווה שבלב. מצווה שבלב בנוגע לאבלות היא אבלות שבלב, מצווה שבלב וקיום שבלב בנוגע לשמחה היא שמחה שבלב, ואין השמחה והאבלות יכולות להתקיים בכפיף האחס ובסחס באותו בן אדם. וכאן אני רוצה להגיע לסוגיה אחת במסכת ראש השנה. יש פה ראש השנה? כן. תקיעת שופר. בואו נחשוב לרגע אחד על המצווה של תקיעת שופר. האם אפשר לחלק את המצווה הזאת למעשה מצפוס המצווה ולקיים שבלו. הגמרא אומרת כך, אומר רוב, התוקע לשיר חופכת אמר א' יוצא. שמע מינו, אומרת הגמרא, מצוות אין צריכות כוונה. כן? בוא נראה את זה בפנים. כפו ואוכל מצה, אם כפו אותו לאכול מצה, לא התכוון לשם מצווה. יוצא. אומר רובו, זאת אומרת, התוקע לשיר יוצא.
מה זה לשיר?
לשיר. הוא אוהב את המנגנון, את הצלילים של השופר. מאוד מוזר. אני הייתי בוחר כלי אחר, אבל בכל זאת.
אפשר להנמכיר מי שהיה עושה מנגינה. שיר שלם למשל.
כן, עם השופר. אז הוא מאוד מאוד מוכשר, אם הוא יכול לעשות, אני בקושי מוציא את הכל. על כל פנים, רובו הגיע למסקנה שתוקע לשיר בראש השנה יצא ידי חובה. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? איך הוא הכריח את המסקנה הזאת? מה הוכחה? משום שהגמרא אומר כפו לאכול מצו יוצא, למרות שהוא לא התכוון לשם מצווה. שואלת הגמרא, פשיטא מאי כמשמע? היינו הך. אומרת הגמרא, למה אני צריך רוב הצרכים? זאת אומרת, מצאתי, גיליתי את אמריקה. למה? משום שאמרת לי שמצו יוצא בלי כוונה. אז עכשיו אני יכול להגיע למסקנה שגם את שופר אפשר לצאת ידי חובה בלי כוונה. שואלת הגמרא, פשיטא היינו הך? אני לא צריך לומר שמכוח החידוש הזה של מצו אני בא לידי מסקנה שתוקע לשיר יוצא. מה כאן רוב החידש תוקע לשיר יוצא? הרי במידה אנחנו פוסקים שמצוות אין עם צריכות כוונה, אז תוקע לשיר יוצא. מה החידוש בדין הזה שרוב החידש פה התוקע לשיר יוצא? אומרת רמה עוד תימו הטעם בנוגע למצוות מצה, אכול מצה אומר רחמנא והוקה אוכל. הרי בסופו של דבר בלי כוונה אבל הוא אכל את המצה, אז זה אני יכול להבין חפכת המדבט למעלה. אבל הוכה בנוגע לשופר זיכרון שרוע כסיב. יש הרי שני פסוקים בשופר, יש יום שרוע ויש זיכרון שרוע. אפשר לחפש את הפסוקים בפנים, אין לנו זמן, זה בפרשת אמור, בספר דברים. אבל הגמרא מצטטת את הפסוק של זיכרון, זיכרון שרוע. הנה הפסוק בפרשת אמור, דבר בני ישראל אמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון שרוע מקודש. עכשיו, מה זה זיכרון שרוע? מה השורש של המצווה זיכרון? זכר, מה זה זכר?
מחשבה.
מחשבה, בדיוק. מחשבה. אומרת הגמרא, אדם צריך איזשהו קשר מחשבתי לשופר. לא מספיק מייסה תקיע או מייסה שמיע. והי, היהודי הזה, שהוא תוקע בשופר, למה? משום שיר, הוא אוהב את השיר, מתעסק ביאלמו. מתעסק, הכוונה היא שאין לו שום שייכות למצווה. ואם אפילו אם אני אומר שמצוות אין צריכות כוונה, מתעסק לא יצא ידי חובה. למשל, אדם שיש לו שופר, או קורא להגיע, כל מקרה, יש לו שופר ומשהו נתקע בתוך השופר, לא יודע, מהפה או משהו נתקע שם בתוך השופר, אז הוא נופח בתוך השופר כדי להוציא את הדבר שהוא נתקע, כן?
ויצא קול.
אז הגמרא אומרת, אפילו למען די אומר מצוות אין צריכות כוונה לא יוצא ידי חובה, כי כאן אין לו כוונה לעצם המעשה. ומי שאין לו כוונה לעשיית את המעשה, יש לו דין של מה? של מתעסק. אומרת הגמרא, מהו עצם מצוות שופר? זיכרון שרוע. וכאן הוא מתעסק, אין לו שום קשר לעצם המצוות של זיכרון שרוע. קומש מולון. וזה החידוש הגדול של רובו, שהוא יצא ידי חובה בתוקע לשיר.
גם במתעסק?
איך זה יכול להיות? גם מתעסק? איך ייתכן? אומר רשי קומש מולון, אף אגב זה מתעסק הוא יוצא. פילי פלון, איך ייתכן? אלא התשובה היא שיש שתי מצוות בשופר. יש מצווה של יום תשועה, דהיינו עצם פעולת המעסיק שלי עצמו, ומבחינה זאת תקיעת שופר אינה שונה מאכילת מצה וכל שאר המצוות נטיל סלולות. ויש גם מצווה של זיכרון תשועה. אין לו חינמי, אומר רש"י, למעשה במסקנה את זיכרון תשועה פספס, הוא מתעסק לי על זיכרון תשועה. אבל יש עוד בחינה ועוד הגדרה של תקיעת השופר, דהיינו מעשה המצווה ופעולת הגוף. מצד פעולת הגוף, המצווה הזאת של שופר דומה לכל מצוות שיש בהן פעולת הגוף, והוא יכול לקיים אותן בלי כוונה. למען דיום במצווה אין צריכת כוונה. אבל יש בשופר עוד בחינה נוספת, שהיא זיכרון שהוא איזושהי מחשבה. לגבי המחשבה הזאת, אם כפו אותו לשמוע את המגילה, את השופר, או שתקע לשם שיר, אז ודאי וודאי שהוא מתעסק, אין לו שום קשר לגבי פעולת הלב או פעולת המוח, אם אפשר לומר, של זיכרון תשועה. אז עוד פעם אני חוזר ואני אומר, יש במצוות שופר שתי בחינות. יש בחינה של יום תשועה, דהיינו מעשה מצווה, וזוהי מצווה בפני עצמה של מעשה מצווה. יש גם בחינה נוספת של קיום שבלב. מהו קיום שבלב? זיכרון תשועה. ביחס לזיכרון תשועה, אין ספק שהתוקע לשיר הוא בגדר של מתעסק, אין לו שום שייכות למצווה שמהותה היא קיום שבלב, זיכרון תשועה. אלא כמה שמלון רוב יוצא ידי חובה, זאת אומרת משום שהוא יצא ידי חובת יום תשועה, דהיינו מעשה מצווה, כי מצוות אינם צריכות כוונה. זאת אומרת, רוב הבא להשוות כפול לאכול מצה, ואם הוא כוונה לאכול מצה, למצוות יום תשועה בשופר, דהיינו פעולת הגוף של שמיעת השופר. ביחס לשתי המצוות הללו, אם זה אכול מצה או שמיעת השופר, יש לו דין של מצוות אין צריכת כוונה, והוא יצא ידי חובה. אבל, בנוגע לשופר יש עוד מצווה נוספת, דהיינו זיכרון תשועה. בנוגע לזיכרון תשועה אין ספק שיש לו גדר של מסעסק. אז זה מה שרש"י אומר, כמה שמלון דאף אגב דמסעסק הוא לגבי זיכרון תשועה, מכל מקום לפחות הוא קיים, הוא השיג את מה? את המצווה של יום תשועה יילחם. רק שאלה אחת נוספת, אלן, ואחר כך מהי המצווה שבלב? אני מבין שיש אבלה שבלב, או עבודה שבלב בתפילה, או תשובה שבלב כשאתה מתחרט וכו' וכו'. אני מבין של שמחה שבלב, אבל מהו הקיום בלב בשופר? זיכרון תשועה, אבל מהו הקיום שבלב? מה עליי, מהי החובה שאני חייב להגיש בשעה שאני שומע את השופר כדי לקיים לא רק את הפעולה החיצונית של יום תשועה, של שמיעת השופר בגופי, אלא גם את המצווה של זיכרון תשועה? איך היית מנסח או מגדיר את הקיום שבלב של שופר? אז בשביל לדעת תשובה לזאת, אנחנו חייבים לחזור אחרנית לשופר. הגמרא אומרת בדף חובוב, ויש לי אפילו גמרא יותר טובה, יש כאן כמה סוגיות שאפשר להוכיח את זאת. הגמרא אומרת שופר של ראש השונה של יעל פשוט וכו' וכו'. אומר רב לוי, מצווה של ראש השונה בכופף, השופר לא פשוט אלא כפוף. אומרת הגמרא, מי טיימה, למה השופר חייב להיות כפוף? הגמרא אומרת, כמה דקייף אינשי דייטי תפי מלא. מה פירוש קייף אינשי דייטי, שהדעת של אדם הוא כפוף? אומר רש"י, בתפילתו פניו כפושים לארץ, שנאמר והיו עיניי וליבי שם, פסוק במלאכים. הלקוח ראש השונה, הכוונה היא לשופר, דלתפילה בעינון כפופן כתפילה. מה רואים מרש"י הזה?
זה שופר, זה
שופר, זה כאילו תפילה, לשמוע כל שופר. הקדוש ברוך הוא שומע כל שופר. למה הברכה מסתיימת בברוך אתה השם שומע כל תקיעתנו? משום שכמו שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, כך הוא שומע את השופר. השופר היא קיום של תפילה, כמו שדיברנו כאן ברב סלוויצ'יק, שתפילה יש בה קיום שבלב, ובלי הקיים שבלב לא קיים את המצווה. גם שופר יש בקיים שבלב. כדי לקיים את המצווה בשלימות, הוא זקוק לזיכרון שהוא לקיים תפילה. ולכן הגמרא אומרת כאן שציפהו זוב, אם הוא מצפה את השופר בזהב, לא יצא ידי חובה, כי אין קטגור נעשה סנגור. שואלת הגמרא, אבל אין קטגור נעשה סנגור, זה דווקא לפני ולפנים. אומרת הגמרא, שופר כיוון דלזיכרון כעשי, כי לפני ולפנים דום. מה עושה כהן גדול כשהוא מגיע לפני ולפנים?
הוא מתפלל.
הוא מתפלל, יש תפילה של כהן גדול לפני ולפנים.
מה הקטגור?
אז כאן אני רוצה להפוך את הזהב שהוא מזכיר לפני הקדוש ברוך הוא את עגל הזהב, אני רוצה להפוך אותו לסנגור, לבוא להתפלל לפני השם, כי לפני ולפנים דומי, לפני ולפנים בלי בגדי זוב. קודם ביום הכיפורים נכנס לפני ולפנים בבגדי לובן ולא בבגדי זוב, כי אין קטגור נעשה סנגור. החסידים מספרים על אותו רואה, צעיר, רואה עין, אני מתכוון, שלא ידע, איך לא ידע לתקוע בשופר. אז הוא לקח את החליל שלו, איזשהו כלי, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את התפילה. אז החסידים אומרים שהשופר הוא תפילה. וזה נכון, השופר חייב להיות כפוף, כי כל דקאי פינשי דייטי מלטפי ורשם מקופוף דייטי בתפילה, לכן אנחנו מתחילים את התפילה בכפיפת הראש. אז אם כן יוצא ככה ששופר היא מצווה מאוד מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, it's very complicated, כי מצד אחד המצווה של שופר היא פעולה המצווה ככל המצוות, לכן תוקע לשיר יוצא כי הוא שמע את השופר, וזה לא גרוע מאכילס מצה כשהוא כפו אותו לאכול מצה. אבל מאידך גיסא יש כאן עוד בחינה נוספת ועוד חובה נוספת של שופר, להפוך את השופר לתפילה, והתפילה הזאת מתקיימת על ידי שופר. השופר הוא תפילה בלי מילים, אבל תפילה, וכלפני ולפנים דומי, והוא כפוף כתפילה. והתורה אומרת זיכרון שהוא יהיה לכם. אומר רשי, אם הוא תוקע לשיר ואין לו שום קשר, שום שייכות לתפילה, אז הוא מתעסק בעלמא, מתעסק בעלמא בנוגע ביחס לקיום שבלב, קיום שבלב הוא תפילה, אבל עדיין הוא יכול לקיים לפחות מקצת, חלק מהמצווה, על ידי פעולת המצווה החיצונית גרידה, דהיינו מצווה שלא צריך כוונה בשמיעת כל שופר. זה לא יופי של... אתם רואים עד כמה שהם יסוד אחד אפשר להבין את כל השעס.
אבל יש חילוק קצת המשמעות של הדין של רבא של יוצא בשמיע בעלמא או בתקיע השיר, מפני שיש שתי מצוות חלוקות, אחד מהם הוא מקיים בפעולה והשנייה אין מקיים אלא בלב כביכול. מה שאין כן במצוות האחרות, שאותו המצווה יש שתי חלקים. יש חלק פעולה ויש חלק של...
כאן אנחנו מחלקים ומפלצים את המצווה לשתיים, ולכן יש שני פסוקים בתורה.
כן, כן, כן,
אם אתם יכולים לרשום פרק ג' מהלכות אישות. הרייבד סובר שברכת הנישואין, סליחה, ברכת הקידושין, מברכים לאחר הקידושין. ורבנו תם במסכת פסחים בדף זיין סובר שמצוות להכניסו בבריתו של אברהם אבינו מברכים לאחר המילה, לא קודם המילה. אז נשאלת השאלה, איך ייתכן שבשתי הברכות הללו מברכים לאחר המעשה, לאחר המצווה? הרי הכלל הוא בברכת המצוות, כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתן. וכאן לפי הרייבד במצוות קידושין, ולפי רבנו תם במצוות הכניסה לבריסו של אברהם אבינו, מברכים לאחר המצווה, לאחר העשייה. אז חשבתי אולי לומר לפי החלוקה הזאת בין מייסה מצווה לקיום המצווה, שהרייבד סובר שבדרך כלל אם עשיתי את המייסה אז כבר קיימתי את המצווה, המצווה איננה, היא כבר היסטוריה, אי אפשר לברך לאחר מייסה המצווה משום שהוא כבר השיג את קיום המצווה. אדם אכל מצא כזייס מצא, גמרנו, פרפל, גנדיק, פיניטו, אז כמו שאומרים, הוא כבר, המצווה איננה, הוא קיים את המצווה, וזהו. למשל, אני היום, אני אברך על אכילס מצה שאכלתי לפני חצי שנה, מה המשמעות של המצווה הזאת? אז אם אני מברך אפילו לאחר, טוב כדי דיבור, לאחר שאכלתי את המצה, אז לא יצאתי ידי חובת ברכה, כי את המצווה כבר קיימתי, זה כמו שקיימתי את המצווה לפני חצי שנה, מה נפקי מינו? אומר הרייבד, אבל יש מצווה אחת שהמצווה הזאת קיומה איננה מיד אלא הקיום מתמשך, וזהו חלוס אישוס. תהיינו שיש מייסה מצווה של קידוש בכסף שטר וביה, אבל יש גם חלות האישות והיא חלות המתמשכת. אומר הרייבד, קבעו את הברכה לא על מייסה הקידושין אלא על קיום הקידושין. מהו קיום הקידושין? האישוס שמתמשכת. איי, תשאל אותי מה פתאום, מאיזה טעם נבוא ונקבע ביוצא דופן מצוות הקידושין כברכה על קיום המצווה, לא על מעשה המצווה, בניגוד לשאר המצוות. אז חשבתי אולי לפי הרייבד, כיוון שאנחנו לא יודעים בשעת מעשה הקידושין והיא תקבל את הקידושין, כי אין האישה מתקדשת בעל כורחה אלא מרצונה, אז לכן אנחנו נכנסים למצב של סופק בשעת הברכה לפני עשיית המצווה. אני לא יודע אם למעשה המצווה הזאת תתבצענה, אם יש מילה כזאת, תתבצענה? תתבצע, אם היא תצא לפועל, משום שייתכן שהיא תגיד thanks but no thanks, תודה אבל אני לא מעוניינת. אז לכן קבעו את הברכה לאחר מעשה המצווה, אבל איך ייתכן, הרי הוא כבר קיים את המצווה. אומר הרייבד, לא, הקיום המצווה הזה הוא קיום המתמשך, כשהמצווה היא רק בפעולת הגוף כגון אכילה, הוא אכל וגמרנו, אין פה המשך של המצווה. אבל בנוגע לקיום מצווה של אישוס, לקיים את האישוס, אז והוא הדין והוא הטעם לגבי רבינו תם ומילה, יש כאן מצווה של מייסה מילה, אבל יש כאן מצווה של חלו שם בן בריס, להפוך את הילד לבן ברית.
טוב, יש גם עניין של קיום של אחרי שלושה ימים ובן לא מתקיים עד 30 יום.
כן, הוא יהיה בר קיום או לא, אבל מה שאני רוצה רק להדגיש פה, אולי להבין את רבינו תם, שהברכה של להכניסו בבריסו של אברהם אבינו לא נקבעה על ידי חכמנו על מייסה מילה אלא על קיום הבן ברית. האב חייב, לא במייסה מילה, אולי כן, אבל בנוסף למייסה מילה, הוא חייב להכניס את הילד שלו לבן ברית, להפוך את המעמד שלו, את הסטטוס שלו, מי להיות ערל, להיות בן ברית. והמצב הזה של בן ברית הוא מצב המתמשך, ולכן אפשר לבוא ולברך אפילו על קיום המצווה. רק שנייה אחת. יש בליל פסח מצווה של סיפור יציאת מצרים. שואל המהר"ל מפראג, מדוע לא קבעו חז"ל ברכה על סיפור יציאת מצרים? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים? אומר המהר"ל מפראג, למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? משום שהמצווה היא בלב. כשהוא חושב את המחשבות כאילו חייב עודם לירוס וססס, כאילו הוא עצמו יוצא ממצרים, אז לכן לא מברכים על המצווה הזאת. אני חולק על המהר"ל. לדעתי המהר"ל מפראג צודק, אבל ביחס למה? הרי כל מצווה מתחלקת לשתיים, כפי שדיברנו. אז המהר"ל מפראג צודק שהמצווה של סיפור יציאת מצרים מתקיימת על ידי הרגשת כאילו אני יצאתי ממצרים, אבל יש גם מה?
פעולה של
מייסה מצווה, פעולה של מצווה, פעולה של מצווה, מייסה סיפור. ולכן אי אפשר לבוא ולומר בליל הפסח אני מרגיש כמו בן חורין ויצאתי ממצרים, זה לא מספיק. אלא כתוב ויגד אתו לבנחו, ויש מייסה של הגודו ומייסה של סיפור, והבן שואל והאבונה ואין לו בן השואל תצבור וכו' וכו'. אבל כל אלו הם דינים שקובעים את מייסה המצווה. וכמו שדיברנו בקריאת שמה, שאם הוא מרגיש קבולס או מלכו שמיים בליבו אבל הוא לא קרא את שלושת הפרשיות, לא קיים את המצווה. המצווה מתקיימת דווקא על ידי קריאת הפרשיות. או אדם קורא את המגילה והוא מקיים את המילה, את המגילה, את המצווה הזאת של מגילה על ידי קריאת המגילה, או בהלל על ידי קריאת ההלל. אז יש כאן פעולת המצווה. נכון שאם אדם קורא הלל והוא לא מרגיש הודיה לקדוש ברוך הוא בלב, אז הוא ודאי פספס את המצווה. אבל מעשה הקריאה קובעת את הברכה, מברכים על קריאת ההלל, למרות שהמצווה מתקיימת בלב. אז לבוא ולומר שאין מצווה, אין מצווה לברך על סיפור יציאת מצרים משום שהמצווה היא בלב, לדעתי זה לא נכון. מי אני לחלוק על המהר"ל כמובן, אבל אני אומר לפי דרכנו לכאורה נחפש תשובה אחרת מדוע לא קבעו ברכה על סיפור יציאת מצרים. אבל לבוא ולומר כיוון שקיר הוא בלב ולכן אין ברכה, גם על שופר יש קיר שבלב ומקום מקום אנחנו מברכים, בסדר. עכשיו חשבתי לומר אולי לגבי מצה בליל הפסח יש שתי מצוות, כמו שדיברנו בתקיעת שופר שיש שתי מצוות, יש יום תשועה ומעשה מצווה פעולה חיצונית, ויש כאן קיום של זיכרון תשועה, קיום תפילה, קיום שבלב. אולי אפשר לומר שיש שני מחייבים, שני חיובים במצוות מצה. בפסוק כתוב בבוא בערב תאכלו מצות, אבל יש גם מצווה של חייב אדם להרוס עצמו כאילו הוא עצמו יוצא ממצרים. הוא צריך להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים. אז אומר רב גמליאל, כל שלא אומר שלושת דברים הללו בליל הפסח לא יוצא ידי חובוסו. מצה על שומה, על שום לא הספיק וצייסר לשלבסנו להחמיץ. אז אם כן, מה פירוש רב גמליאל אומר במשנה בסוף מסכת הפסוחים, שאם הוא לא אמר מצה זו שאנו אוכלים על שומה וכו' וכו', לא יצא ידי חובה, כל שלא אומר שלושת דברים לא יוצא ידי חובוסו, אלא הפירוש הוא שיש באכילס מצה שתי מצוות, ואולי יש גם נפקא מינה. למשל, הרי מצוות הפסח אנחנו פוסקים כמו רב לוז בן עזריה, שמצוותה היא עד חצות. ורב לוז בן עזריה שהוא אומר שמצוות ויש לנו הקש בין מצו לפסח, אז כמו שכתוב ויוכלו הבוסר בלילה הזה לפי רב לוז בן עזריה, הכוונה היא עד חצות. אז בערב תאכלו מצה זה גם כן עד חצות, ולכן יש להקפיד ולדייק לאכול את המצה לפני חצות, כי קיים אלון קרב לא זמן הזר. זה כבר מופיע בראשון בתוספות בכאן. אבל הרי כתוב בהגודל של פסח שחמישה תנאים היו עוסקים ביציאת מצרים כל עושה לילה בבני ברק, כנראה מחמירים מאוד בבני ברק כל עושה לילה, עד שהגיעו תלמידיהם ויאמרו הגיע הזמן לקריאת שמע של שחרס. אז פה יש פיצול מצד אחד לגבי מצה ופסח קיימלון עד חצות, אבל מאידוך ואחד מהחמישה התנאים הללו היה רב לוז בן עזריה, הוא אחד מהחמישה, ובכל זאת הוא הקפיד לקרוא את ההגדה לספר מציאות סיין עד שהגיעו תלמיד בוקר. אז אם כן המצווה של סיפור יציאת מצרים עומדת בפני עצמו. אז בואו נשאל שאלה כזאת, חס ושלום אדם לא הספיק לאכול את המצה עד חצות הלילה, המצות לא הגיעו, מישהו דופק על הדלת, השעה היא אחת לפנות בוקר ויש לו חבילת מצות בידו, האם יש משמעות לאכול את המצה? אני לא מתכוון לגרוע שיש חיקי מצה כל שבע, אבל אני מתכוון למצוות ליל תתוו בתורס מה? בתורס אמצעי שעל ידה, על ידי האכילה הזאת, הוא יגיע לידי סיפור יציאת מצרים. זה מה שרב גמליאל אומר, כל שלא אומר שלוש דבר מלא לא יוציא די חובס, הוא לא מתכוון לא יוציא די חובס בערב תאכלו מצס. בערב תאכלו מצס, מצס לא תריכות כוונה, כפול לאכל מצה יוצא, פוסק הרמב"ם. ואם כן, מה זה גרוע אם לא אמרתי פסח על מצה על שומה? אלא אם לא אמרתי מצה שומה, פספסתי את המצווה לא יוציא די חלוקים את מצווה של סיפר יציס מצרים, כי את המצווה של סיפר יציס מצרים חייבים חייב לקיים דווקא על ידי אכילת מצה. כשהוא מסביר את המצווה, את המצה לא הספיק עליו וכולי, ואחר כך הוא אוכל את המצה, האכילה הזאת הופכת, משודרגת, לקיום של סיפריציס מצרים. חייב עוד להרסס עצמו, על ידי אכילס מצה, על ידי שתיאס דלת קוסוס, על ידי קריאס הגודו, על ידי אכילס המורור, בזמן הפסח, על ידי אכילס הפסח, כל אלו הפעולות משתלבות יחד לאיזושהי מערכת, קונסטליישן של קיום של סיפריציס מצרים. אבל ודאי וודאי שלסיפר יציס מצרים צריך קיום שבלב, כמו שאומר המהר"ל, שלכן לא קבעו חז"ל ברכה על סיפר יציס מצרים. על כל פנים אני מודה למהר"ל שיש צד של סיפור בתור קיום שבלב, שלגבי מצה אולי אפשר לומר שאכילת המצה בליל פסח יש בה שתי מצוות, מצווה של פעולה חיצונית של פולס האכילה בערב תאכלו מצס, עצם האכילה, ויש גם קיום של לב, של להרגיש וחייב על לירוס את עצמו, כאילו הוא עצמו יוצא מצרים, ויש אולי נפקמינה, שתי נפקמינה בין שתי המצוות. א', מצוות אין צריכות כוונה לגבי עצם האכילס מצה של פולה חיצונס של בערב תאכלו מצס, אבל ודאי וודאי שצריך הגשת הלב, ולא מספיק שקבעו לאכול את המצה לקיים את המצווה של סיפר יציס מצרים. ושנית, אולי נפקימין לגבי הזמנים, שהזמן של פולס אכילה במצה נלמד בהקש מפסח, ולפי רב לוזר בן עזריה עד חצות ולא מאוחר מחצות, מה שאין כן לגבי הקיום של סיפר יציס מצרים, אז כל עושה הלילה אין כאן הגבלה של עד חצות, אז הוא יאכל את המצה לאחר חצות בתור קיום הלב של מה? של סיפור יציאס.
הוא אכיל ממש באמת,
הוא לא יברך על זה, כי הברכה נקבע על מייסה המצווה של ערב תאכלו מצס, את זאת הוא פספס כבר בחצות. אבל אני אומר, זה לא ישטות והבל לאכול כזייס מצה לאחר החצות, אפילו לפי רב אלעזר בן עזריה, כחלק וכאמצעי לקיים את המצווה של חייב אדם של סיפור יציאס מצרים. אוקיי רבותיי, נעמוד פה.